פותחים בויגש, לפני שניכנס לויחי, עוד רגע ניכנס גם לויחי. אנחנו יודעים שפרשת ויחי היא פרשה, סתומה, דיברנו על זה לפני ערבית וכולנו מכירים את זה, נכון? זוכרים? בספר התורה, מי שעוד לא יסתכל, יסתכל בהגבהת ספר התורה מחר, ביום חמישי, בשבת קודש, יראה שפעם אחת יחידה בכל השנה כולה בפרשיות אין רווח, אפילו לא רווח של כמה כתיבות, כמה אותיות בין פרשה לפרשה. צריך להתבונן בזה טוב, קשה ככה להצביע כי לא מוצאים. והפרשה סתומה, פרשת ויחי. ואני רוצה, כולם זוכרים את העניין, רש"י פותח, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השיעבוד, נסתם, ביקש יעקב לגלות את הקץ, כך פותח רש"י את הפרשה, ונסתם ממנו. אלה שתי האפשרויות, שני הפירושים. אני רוצה לפתוח את הדברים בכמה משפטים שמביא אחד מגדולי גדולי גדולי העולם עם גורשי ספרד, פירוש פחות מדי מוכר, אין חכמי הספרדים יותר מכירים אותו, פירוש צרור המור של רבי אברהם סבא. כמה פעמים אנחנו הזכרנו אותו. המיוחד בפירוש הזה, ויש סיבה שאני מזכיר אותו הלילה, אני אגיד אותו עוד שנייה, המיוחד בפרשן שאת הספר צרור המור כותב רבי אברהם סבא כמצבה, זה מאוד מעניין, לבנו, אולי אפילו לבניו, שנשמדו. כלומר, מדובר על השמד ועל האנוסים. וזה מצבה, הוא קורא לזה אלון בחוט. ומדהים, זה כל הפירוש הוא כותב בעצם כמין על השמד שאליו הוא הלך. הוא מקדים הקדמה מעניינת מאוד לפרשת ויחי, הוא אומר כך: והנראה כי הטעם שפרשה זו סתומה. זה המשפט היחיד שאני עוסק בסתימת הפרשה. אני חוזר עוד שנייה אחת לפסוקים בויגש ולפסוקים בויחי. ונראה כי הטעם שפרשה זו סתומה וחתומה, לפי שהוא מפתח וחותם ומנעול הספר הזה. כאן נמצא המפתח וגם החותם של הספר הזה, חכו. הוא מפתח וחותם כל התורה כולה. הצ'ופצ'יק הזה שבין סוף ויגש לויחי. הוא מפתח וחותם כל מה שהתנבאו הנביאים כולם עד לימות המשיח. ולכן פרשה זו סתומה וחתומה, לפי שבה צרור התעודה וחותם התורה. משפטים מופלאים, הייתי אותם רק היום. שבה בפרשה הזו, בויחי, צרור התעודה וחותם התורה. הכל פה, המפתח פה, ודע לך שכמה שתפתח זה נעול. וכן נראה שפרשה זו סתומה בלי הפסקה, הוא מסיים, לפי שכבר אמרו רבותינו ז"ל, ומה היו הפסקות משמשות? מכירים? פעם דיברנו על זה בויקרא. מה היו הפסקות משמשות? ליתן רווח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה. למה בכלל יש הפסקות? כדי ליתן רווח להתבונן בין פרשה לפרשה. הצליל החשוב ביותר במוזיקה זה ההפסקה. כי הוא מאפשר לי להתבונן בין פרשה לפרשה. מישהו אמר לי דבר מאוד יפה בחנוכה האחרון. אני בחנוכה תמיד לומד הרבה דברים על סביבון. הפעם לימדו אותי עוד משהו חשוב על סביבון שלא ידעתי. מישהו אמר לי הברקה יפה. אמר לי שבסביבון כתוב נס גדול היה פה. נכון? הוא אומר, אבל בשביל לראות את זה צריך שהסביבון יעצור. אי אפשר לראות שום דבר בלי שאתה עוצר. אחרי שאתה עוצר תתבונן, ואז תראה שנס גדול היה פה. אבל העיקרון של הסביבון הוא אומר שכשהוא מסתובב אתה לא רואה. זה הברקה שקניתי. אומר הצרור המור, זכותו יגן עלינו, אומר הצרור המור, הרי כל הסיבה שיש רווח בין פרשה לפרשה הוא לא... כדי ליתן למשה להתבונן בין פרשה לפרשה. רבי נחמן אומר שלכן יעקב שלח את המנחה וציווה על נושאי המנחה, ורווח תשימו בין עדר ובין עדר. אמר יתבונן עשיו בין פרשה לפרשה. שיתבונן. גם הוא, זה יעשה לו משהו. הרווח בין העדרים הוא יותר חשוב ממה שאתם שומחים. ואחר שבפרשה זו נסתם קץ המשיח, ואין מי שיבין בו דבר, כאומרו כי יום נקם בליבי, ראויה היא להיות סתומה בלי הפסקה. אחר שלא ניתן רווח למשה להתבונן בה. כך כותב הצרור המור, תוך כדי גירוש ספרד, במקום הפלפלאות. אז הפרשה הזו היא מפתח וחותם של כל התורה, של כל הנבואות, של כל ענייני המשיח, והיא סתומה כי לא ניתן בה הרווח להתבונן בין פרשה לפרשה. צריך איזושהי משהו פנימי להבין. פתחתי בזה, נחזור אחרי זה לסתימה מתוך הנחה שאי אפשר להבין. נחזור אחרי זה לסתימה. אני רוצה להתחיל מפסוקים ידועים שקראנו השבת בפרשת ויגש, ונדמה לי שמאז שאנחנו ילדים אנחנו לא כל כך אוהבים אותם. יש כמה פגישות פסגה, זוכרים בפרשה? יש כמה פגישות פסגה, יש חומשים לכולם? או שאין שם מספיק, יש לכם? מיועד, אין לכם. יש כמה, הנה הנה יש פה עוד, או, חכו שם קצת. יש כמה פגישות פסגה בפרשת ויגש, כל הפגישות, האחים ויוסף מתוודעים. ואז הבכייה הגדולה של יוסף ובנימין, נכון? אחר כך מגיעים לשיא הגדול בפגישה בין יוסף ליעקב, פלפלאות. ואז יש עוד פגישה חשובה מאוד בין יוסף לפרעו. אני קודם כל רוצה לקרוא אותה, ואחרי זה קצת כמה שאלות. יוסף ופרעו נפגשים, תחשבו פגישת פסגה של יעקב אבינו עם פרעו. דרך אגב, הסיפור האחרון, הדיבור האחרון בין מישהו מהאבות למישהו מהעולם. זהו, מכאן ואילך זה יהיה פנימי. הדיבור האחרון, קריאה בשם השם, זה היה הדיבורים של אברהם, נכון? קריאה בשם השם היה הדיבורים של יצחק. אמת? אני זורק לאוויר, מארגנים למישהו פה עכשיו פגישה עם טראמפ, היום זה לא חוכמה, הוא כבר חבר שלנו, אבל מארגנים למישהו פגישה, אני יודע מה, עם כל מנהיגי העולם, אומרים לו יש לך דקה וחצי, הוא מתכנן אותה? על מה הולכים לדבר, הוא מתכנן אותה. בוא נראה מה קורה בפגישה של הפסגה בין יעקב לפרעה. פעם אמר לי ילד חמוד אחד משפט, גם פרעה צריך וגם הוא, שניהם אני רוצה לדעת מה כל אחד מוציא מהפגישה. פעם אמר לי ילד חמוד משפט יפה מאוד, הוא אמר לי שכששואלים אותו בן כמה אתה, סימן שאין לך על מה לדבר. הוא אומר, למה תביא הגדולים האלה ששואלים כל פעם בן כמה אתה? זה אין לו מה לדבר. אם היה לו מה לדבר, מה הוא שואל אותי? למה אני לא שואל אותו בן כמה אתה? בן כמה אתה? אתם יודעים מה השיחה בין יעקב לפרעה? בן כמה אתה? לא תראו, היום יום הולדת, בוא נראה. פרק ממזיין, פסוק זיין. הפגישה הזו היא הפגישה היחידה שגם מתואר התכנון שלה. כל הפגישות הספונטניות, זה הדבר האדיר. יוסף לא יכול להתאפק, הוא מתוודע לאחים, הוא מתפרץ על בנימין ובנימין עליו. בסדר? הוא עולה לקראת ישראל אביו גושנה. הוא בוכה, הוא לא יכול, הוא קורא כאן הכל מתוכנן, פסוק זין. ויבא יוסף את יעקב אביו, ויעמידהו לפני פרעה. כדאי גם לזכור, מה יעקב נתן לפרעה? את יוסף. חוץ מזה, מה נתן יעקב לפרעה? בעצם זה שהוא בא למצרים, ואגב זה לא רק מדרש, זה פשט הפרשה, לא תמיד שמים לב לזה. פשט הפרשה, אם הגיע יעקב, הוא מגיע אחרי שנתיים רעב מתוך שבע השנים, ובהגיעו באה הברכה ומסתיים הרעב. למה אני מתעקש שזה פשט חוץ מזה שרשי אומר את זה? מפורש. בפרק ממזיין בהמשך באים המצרים אל פרעה בשנה הראשונה ואומרים לו אין לנו כסף, אז הוא אומר רבו מקניכם עם אפס כסף. בשנה השנייה הם באים ואומרים אין לנו מקנה, קנה אותנו ואת אדמתנו. ואז הוא אומר להם הלכם זרע וזרעתם את הארץ. אבל הרי הוא אמר לאחים כשהוא התוודע אליהם כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר, אז מה אתה נותן להם זרע? מה הם יעשו עם זה? יתלו את זה על הקיר? ומפורש הלכם, הלכם זאת אומרת זה לעכשיו, וזרעתם, והם אומרים איך היא איתנו. זה לא היה בתוכנית. נו, אז פרעה בכל זאת, יעקב, מה אומר יעקב למצרים? מספיק החלק האחרון של הפרשה. 70 יום האימפריה של העולם בשביתה. ההלוויה של יעקב. 70 יום, חודשיים וחצי. חודשיים וחצי זה האימפריה של כל אמריקה, סין, רוס, כולם ביחד שובתים 70 יום. להלוויה של יהודי צעיר בן 147. מה אומר יעקב למצרים? ברור, כל זה הקדמות לזה שאני לא מוכן לקנות שהבנו נכון את הפסוקים. לא יכול להיות, לא יכול להיות שכל השיחה היא בין כמה אתה. זה שואלים שאין לך על מה לדבר. וגם לא יכול להיות שזה מה שעונה יעקב. בוא נראה מה הוא שואל, בוא נראה מה הוא עונה, בוא נקרא את הפסוקים האלה. שוב היבא יוסף את יעקב אביו ויעמידהו לפני פרעה ויברך יעקב את פרעה. ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שני חייך. עד עכשיו שאלתי שאלות אל יעקב, חבר'ה בוא נתייחס ברצינות גם קצת אל פרעה. קודם כל זה פרעה לא של ספר שמות, זה פרעה שעשה מהפכה עולמית ברמה האמונית. הוא קיבל את בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה. זה פרעה שעד הגיע יוסף הוא האלוה בתפיסתו. הוא האלוה.
הוא עומד על היאור.
הוא עומד על היאור. ויוסף מהפך אותו, חבוד, חבוד, שקיסות. ויוסף מהפך אותו לגמרי, והוא מקבל את הכל. הוא שולח את כל המצרים, לכו אשר יאמר לכם יוסף תעשו, איך כתוב שם ברש"י, יגיד לכם למול את עצמכם תמולו. הוא עובר תהליכים גדולים מאוד. אז גם עליו השאלה שלי, זה מה שמעניין אותך כמה ימי שני חייך, זה שואלים הגדולים כשמשעמם. ויאמר יעקב אל פרעה, וגם תעשו טובה, אני לא יודע למה, אני מהגן זוכר שזו שאלה ששואלים איזה זקן כזה יעקב, יש לו עוד 17 שנה במצרים. הוא בן 130, יש לו עוד 17 שנה, הוא מנהל את הכל. ויאמר יעקב אל פרעה, עכשיו בא הקושי הבא. שאלו אותך שאלה, אז תראו כמה כיתורים. ימי שני מגוריי 30 ומעט שנה. מעט ורעים היו ימי שני חיי. ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי מימי מגוריהם. נכון תשובה של יהודי? שאלתי אותך, how old are you? אני לא הבנתי את התשובה. או כן. ויברך יעקב את פרעה, וייצא מלפני פרעה. בוא נתבונן היטב בפסוק ת', הוא מאוד מאוד חשוב. השאלה הייתה כמה ימי, נו, שני חייך. התשובה היא מעט ורעים. עכשיו התשובה הכוללת. יש ימי שני מגוריי, יש ימי שני מגוריי, ויש ימי שני חיי. וזה שני דברים. יש גם ימי שני חיי אבותיי. לתוך השולחן. יש גם ימי שני חיי אבותיי, ויש ימי מגוריהם של אבותיי. שמתם לב לזה? זה שני דברים נפרדים. אתה שאלת כמה ימי שני חיי, ואני עוד מעט אענה לך. ימי שני מגוריי 30 ומעט שנה. מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. כלומר, גם לאבותיי היו ימי מגורים וימי חיים. ימי שני חיי לא השיגו את ימי שני חיי אבותיי. אני עוד לא מבין מה כתוב פה, אבל אני יודע דבר אחד. אחר כך שוב מברך יעקב את פרעה, בואו נסתכל בפסוק י', ויברך יעקב את פרעה. רש"י שואל מה זה שתי הברכות, אז רש"י אומר, הברכה הראשונה נימוס כשבאים, הברכה הראשונה נימוס כשהולכים, ורש"י מוסיף תוספת מעניינת. תראו את רש"י על פסוק ט' וי'. קודם כל הוא מסביר מה זה שני מגוריי, את המילים שני חיי הוא לא מסביר. זה תמוע. זה פסוק קשה, השאלה שיסביר. שני מגוריי ימי גירותי, כל ימיי, הייתי גר בארץ. ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי, מסביר רש"י, לא במספר. לא להתבלבל. זה גם מנוגד לפשט להגיד שמבחינת המספר, אתה באמצע החיים, למה שהם ישיגו את ימי שני חיי אבותיך? הרי הוא בן 130. הוא עכשיו רק מתחיל את שנותיו במצרים, אז מה עכשיו אתה אומר שהם לא השיגו את ימי שני חיי אבותיך? ברור שלא, אתה הרבה. ולא השיגו, אומר רש"י, בטובה. אז מה אתה רוצה מפרעה? מה זה קשור? מה אתה רוצה? נחזור לשאלה ששאלתי, אתה קבעת פגישה עם טראמפ, קבעו לך, הביאו אותך, העמידו אותך לפניו. אני אשאל אותך בסוף מה הוצאת משם? לעם ישראל, לגאולה, מה הוצאת? הר אולדריו? שונה מאוד. זה הדיבור של יעקב עם פרעו? אברהם נוטע אשל בבאר שבע ומלמד את העולם, את יצחק, מלמד את מלך פלישתים. זוכרים פגישות של מלכים? זו פעם ראשונה שאנחנו פוגשים את יעקב נפגש עם מלך. אז מה יצא מפגישות של אברהם עם מלכים והייתה אשל בבאר שבע? ויקרא שם בשם השם אל עולם. מה יצא מפגישות של יצחק עם מלכים? ראו ראינו כי היה השם עמך. מה יצא מהפגישה של יעקב עם המלך פרעה? How old are you? זה לא יכול להיות, לא הבנו. זה ברור. זה ברור שלא הבנו. יש פה מהפכת עולם, אבל עוד שנייה. רש"י מוסיף, מהי הברכה בסוף? ויברך יעקב, כדרך כל הנפטרים מלפני שרים, מברכים אותם ונוטלים רשות. ומה ברכה ברכו? מה הוא ברך אותו? שיעלה נילוס לרגליו. כלומר, חוץ מזה שהרעב הפסיק, באופן כללי, הוא ברך את פרעו, המנהיג, את פרעו הוא ברך שיעלה נילוס לרגליו. אתם מכירים שהמים עולים לקראת? אצל מי אנחנו זוכרים שהמים עולים לקראת? רבקה. יצחק בבארות. כשרואים את המים עולים לקראת, רואים את הצדיק. תשמעו את הברכה, ברכה מעניינת מאוד. אתם רואים את רש"י? ברכו שיעלה נילוס לרגליו. שהאבות והאימהות, לפי שאין ארץ מצרים שותה מי גשמים, אין גשם, אלא נילוס עולה ומשקה, ומברכתו של יעקב ואילך, חוץ מזה שבאופן כללי במצרים נו נגמר, נו הרעב, היה עוד משהו, מה קרה מברכתו של יעקב ואילך? היה פרעו בא אל נילוס, והוא עולה לקראתו ומשקה את הארץ. מה אני אגיד לכם? פרעו יצא עם הישגים לא רעים מהפגישה, אני לא הבנתי בכלל עם מה יעקב יצא. זה בסדר שאלה יהודית כזאת? כלומר, מה באת בסוף? מה... עם וורטים? מה באת? גם לא וורט. מה אמרת? ראיתי שאלה מדהימה. מפרשים שואלים, איזה מין ברכה זו שיעלה הנילוס לקראתו? הרי הנילוס במצרים הוא מה? הוא גם עבודה זרה. אז מה אתה רוצה? להכשיל אותו שיעלה הנילוס לקראתו, ומה הוא יגיד? בואי קראתו ובואי דזורי. מה זה שיעלה הנילוס לקראתו? אגב, למה הוא צריך את הברכה הזאת? מה? אני מבין, אין רעב, אבל מה? מה הרעיון? אתם זוכרים שהפרשה שלנו סתומה? פרשת ויגש סתומה? בואו נחזור לפרשת ויחי, אנחנו בויחי, אנחנו לא בויגש. בואו נחזור לפרשת ויחי, זה היה רק הגבהה להנחתה. עכשיו אפשר להתחיל. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. ויהי ימי יעקב שני חייו, כמה? 7 שנים ו-40 ומעט שנה, ואני זוכר שימי שני חיי, מה פתאום? ימי שני חיי, לא ימי שני מגוריי, לא נתבלבל. כמה היו ימי שני חיי? 100 ורעים. מעניין, פתאום הם קפצו ל-147. משהו בספידומטר התאפס. מקודם הם היו 100 ורעים, והם נהיו 147. דרך אגב, זה אחד הפסוקים המוזרים ביותר שיש. דיברנו על זה קצת לפני התפילה, רק על נקודה אחת. אתם מסכימים איתי שהחצי הראשון או החצי האחרון של הפסוק מיותרים? אם יעקב היה בן 130, אני אמרתי מקודם, אני מייצג קבוצה ג' במתמטיקה. אם הוא היה בן 130, והוא נפטר בן 147, זוכרים השלם תחסר? כמה שנים הוא חי במצרים? נכון? זו שאלה אפשרית לכולם? חייבים על זה פסוק? אני ממש יודע לבד את התשובה. ואגב, אם כבר אמרת לי 17, אז אני לא צריך את השאלה השנייה. מה זה פה, כיתה א' לגמרי? כלומר, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. חזרה למבחן. ויהי ימי יעקב שני חיה, 130 פלוס 17, כמה? יופי. מצוין. נהדר, באמת, יופי שיהיה ככה. ככה, זה הפסוק, זה הפשט. דרך אגב, בואו נסתכל עוד פעם על הפסוק. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. בואו נסתכל שוב. נו. ויהי ימי יעקב שני חייו, זה עברית? איך היה צריך להיות כתוב? ויהיו. עכשיו, זהו, גמרנו עם מתמטיקה, קבוצה ג', עוברים ללשון, קבוצה ד'. ויהי ימי יעקב שני חייו, ועכשיו תורה, קבוצה א'. אני יודע שכשאברהם מת כתוב, ויהיו, ואלה שני חיי אברהם. אצל שרה כתוב, ויהיו. אצל יצחק כתוב, ויהיו. ממתי ימים זה ויהי? דרך אגב, בפסוק הבא כתוב, ויקרבו ימי ישראל ויעקב.
לא מת, יעקב.
אה, לא, ואין בחכה, זה לא כתוב פה. ויהי ימי יעקב שני חיים. אני לא מבין כל הפסוק. ויחי יעקב, ויהי ימי יעקב שני חייו, 47 שנה, שני חייו, שהם היו מקודם מעט ורעים, הכל היה שני מגוריו. אז אם אתה רוצה להגיד לי שהשבע עשרה שנים האחרונות היו שנים מצוינות, אז היה צריך להיות כתוב, ויהי ימי יעקב, מעט ורעים פלוס 17. אז לא רק שהכל נהיה שני חייו, אלא ויהי, יחידה אחת. מקודם הוא תיאר את ימיו כפרודים, מעט ורעים. כשיעקב אומר מעט ורעים, כולנו חושבים, צרת זה, צרת זה, צרת זה, כולנו עוברים עם יעקב את הכל. אנחנו עוברים עם יעקב את הכל כבר מפרשת תולדות. ובגלל שלא שמים לב לפסוק הזה, הנוהג הוא בדרך כלל להבין את הפסוק הזה כקיטור. ואכן יש פירוש, במדרש אחד, שיעקב נענש, וירדו לו מספר השנים שלפי מספר התיבות. זה לא מופיע באף אחד מהפשטנים, לא ברש"י, זה דרש, וזה מנוגד ניגוד גמור לפשט. זה שיעור גדול של מדרש שצריך ללמוד. אנחנו עוד רגע נחזור לפסוק הפותח. ויחי ויקרבו ימי ישראל למות. מגיע לזה. כשמסיים יעקב את הכל, בואו נקפוץ רגע. יואל, אתה ביקשת להגיע לשם, בוא נקפוץ לפרק נון, עמוד 153, וגם פה, 152, פרק נון, פסוק א', עמוד 152, וגם פה, כשלא רואים דברים בפנים, זה נראה דרש, וצריך לראות בפנים כדי להבין שזה פשט. פסוק נון, פרק ממתת אולי, פסוק אחרון, לא אולי, ודאי, שם צריך להתחיל את הכל. יעקב מסיים את הברכות, מסיים לצוות על בניו את הכל, ואז בא הפסוק החותם את פרק ממתת, ויחל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבה, ויאסף אל עמיו. רש"י לא שואל שאלות, אלא אם כן פשוטו של מקרא זועק. רש"י מסתכל על הפסוק ואומר, אין. אפילו לא עוד פעם אחת. סוף של אדם בלי וימות. אין ויגבה ויאסף. אין דבר כזה. כולם זוכרים את הדרשה שיעקב אבינו לא מת. ונצטרך להבין אותה עוד מעט. זה לא בנוי על דרשה. הפשט לא מובן פה. ויחל יעקב לצוות את בניו ויגבה יצחק וימות זקן ושבע ימים. ויהי אחרי מות אברהם רק אצל יעקב. ויכל יעקב לצוות את בניו ויאסוף רגליו אל המיטה ויגבה ויאסף אל עמיו. ורשי אומר פסוק למד ג' מצד שמאל, ומיטה לא נאמרה בו. תראו כמה רשי בעיקן. עוד מעט הוא אומר ורבותי ואמרו רבותינו, אבל ואמרו רבותינו נובע מזה שיש פה משהו יחידאי, ומיטה לא נאמרה בו. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, יעקב אבינו לא מת, לא מת. זו גמרא במסכת תענית שבה כתוב שישבו בסעודה אצל רבי יוחנן, רבי יצחק אמר בשם רבי יוחנן שיעקב אבינו לא מת, ואז שאל אותו השואל, מה לא מת? וכי בכדי חנתי חנתיה וספדי ספדניה, סתם היה שם הספדים וחניתה והכל. והוא אומר לו, מקיש מקרא אני דורש. כתוב בפסוק שיעקב וזרעו, ומקישים, מה זרעו בחיים, אף יעקב בחיים. מה פירוש? ואברהם לא, ומשה לא, ודוד המלך. ודוד המלך, מה? אתם שמים לב שהכל מסתובב סביב חייו, שני חייו, ימי מגוריו. נתחיל את הכל. המושג מגורים מוסבר ברש"י. המושג שני חיים לא מוסבר ברש"י, מפני שרש"י כבר מסביר אותו פעם אחרת. מגורים פירושו להיות גר. גר בעומק, כל אחד מאיתנו הוא גר. הוא גר כי הוא זמני. כל אחד מאיתנו הוא גר. גם כשאני תושב אני גר. גר ותושב אנוכי עמכם. יש מדרש שאומר כאן על הפסוק הזה של ימי מגוריי, גר בארץ, שהצדיקים עליהם אומרת המשנה במסכת אבות, כל אחד מאיתנו מבקשים ממנו להרגיש שכל יום ביום הוא יכול שוב יום אחד לפני מיטתך, אדם לא יודע מתי הוא ימות, אלא כל ימיו יהיה בתשובה. שוב יום אחד לפני מיטתך אומר, תחוש גר. יש פה בעל הבית, ואתה גר בעולמו של הקדוש ברוך הוא. גר בעם ישראל ובאבות זה עוד משמעות מאוד גדולה. לאברהם אבינו נאמר בברית בין הבתרים, גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ויינו אותם 400 שנה. כשאנחנו מחפשים את 400 השנים האלה, אנחנו רואים שזה ודאי לא הזמן שהיינו במצרים. היינו שם 210. לכן כשאנחנו מחפשים את השנים האלה, אנחנו מבינים שזה מהולדתו של יצחק. אבל מהולדתו של יצחק 190 שנה היינו בארץ. כל ימיו של יצחק ועוד 10 שנים עד שירדנו, 210 שנים היינו במצרים. אז איזה גר, היינו בארץ. כלומר, גם כל שנותיו של יצחק בארץ זה גירות. גר יהיה זרעך מתקיים גם בארץ. גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. גירות נדבר אחר כך. גירות מתארת גם מצב קשה. גרים. גרים זה אנשים לא קבועים. גרים זה מישהו ש... ואהבתם את הגר. הגר נמצא במקום ש... נדבר גם על זה עוד מעט. אני רוצה להגיע למושג שני חיי. מה פירוש המושג חיים ומה פירוש המושג שני חיי? הפרשה הזו היא פרשה פילית, פרשת ויחי. היא סתומה כי היא ממשיכה ישיר את הסיפור שהתחיל אצל יעקב ופרעו. ומה שיעקב מוציא מפרעו זה את הדבר הגדול ביותר בעולם, רק שם במצרים, אני הולך להגיד דבר נורא והיום, הוא משונה מאוד, אבל אנחנו הולכים להיכנס אליו, רק שם במצרים מתחיל יעקב את המושג שני חיי, ושם הופכים כל 147 שנותיו לשני חייו, ושם מתגלה האדם היחיד שעליו נאמר לא מת. פרשה שמתחילה בויקרבו ימי ישראל, ומישהו שאל למה ישראל ולא יעקב, נדבר על זה עוד שנייה. ויקרבו ישראל ימי ישראל למות, מסתיימת באדם היחיד שלא מת. וצריך להבין לעומק מה זה יעקב אבינו לא מת, מה הפירוש, מה המשמעות של זה. עומק המילה חיים, התחלנו את זה ככה טיפ טיפה לפני תפילת ערבית. עומק המילה חיים היא בעלת שתי משמעויות. המילה חיים במובן הפשוט שלה זה חיים, אני חי, אני לא מת, זה נקרא חי, חי. הצמח הזה חי, דבר חי, הוא נושם, הוא נמצא פה עכשיו באופן זמני, הוא חי, זמני, הוא חי. איך אומר הפסוק בירמיהו שאנחנו משתמשים בו כל יום ויום? והשם אלוקים אמת, מכירים את הפסוק הזה? והשם אלוקים אמת, הוא אלוקים חיים. על החצי הראשון של הפסוק, והשם אלוקים אמת, אנחנו מזה לומדים להגיד השם אלוקיכם אמת, ולצרף את אמת ויציב, או את אמת ואמונה, להשם אלוקיכם. לומדים את זה מהפסוק, והשם אלוקים אמת. אבל כדי להסביר את הפסוק, חוזר ישעיהו ואומר כך, והשם אלוקים אמת, הוא אלוקים חיים. למושג אמת, כמו למושג חיים, אנחנו נתחיל מהמושג אמת, יש שתי משמעויות. יש משמעות מושאלת. יש משמעות שהיא לא המהות. זה אמיתי, זה ספר, זה כוס, זה אמת, נכון? זו אמת, יש ביטויים שהעולם המודרני משתמש בו, אחד הביטויים הכי מצחיקים שיש, אמת יחסית. אמת, כן, נכון, זה אמת. כל אמת היא בסופו של דבר מעיני הראות שלי, מעיני הראות שלך. אתם יודעים מה פירוש אמת בעומק? כשאני אומר השם אלוקים אמת, למה אני מתכוון? אני מתכוון לומר השם אלוקים, אין בו שינוי, אין בו הפסק, אין בו שום דבר שמתרחש בכל הממצאים, חס ושלום. ההגדרה הבסיסית של אמת, השם אלוקים אמת, זה שהשם הוא האלוקים, גם כשאתה לא רואה את זה, גם כשזה לא מובן, גם כשזה לא נראה, זה אמת, ורק הוא אמת. אין עוד אמת חוץ מהשם אלוקים. זאת האמת. והמושג חיים בעומק שלו הוא אותו דבר. חיים פירושו משהו שאין לו הפסק. הדוגמה שהבאנו היא ונתן עליו מים חיים אל כלי. חז"ל מסבירים שמים חיים אל כלי זה מים שבאים מנהרות שאינם נהרות אכזב. מה ההגדרה לנהר שהוא נחל אכזב? נחל שאחת לשבע שנים מפסיק. זה כבר הופך אותו לאכזב. כלומר, אמת לא במובן של ההפך משקר, אלא אמת במובן של ההפך מהפסקה. ברגע שהמשהו הזה הוא לא לעדי עד, אז בעצם הוא לא אמת, הוא זמני. כולם יודעים שאמת זה האלף והתף והמם של האמצע, אז הוא לא, הוא לא השם אלוקים אמת. אז זאת אומרת שרק אלוקים אמת, ורק אלוקים חיים. אבל גם התורה נקראת חיים, וגם עם ישראל נקרא חיים. והפסוק מסביר, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. כאשר אתה בדבקות במקור החיים, אז ישראל וקודש הבריחו חד. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים. משה אמת ותורתו אמת, כי אורייתא וקודשא בריך הוא אחד. אבל אם חס ושלום התורה הזו נלמדת לא בגלל שהוא נותן התורה, אז היא אמת אקדמאית, איזה משהו זמני, איזה משהו משעמם, היסטורי כזה או אחר, כמו כל מקצוע אחר, רק יותר מסוכן, כי זה בא ממקור של קודש ואתה הפכת אותו לחול. כל הפרשה הזו היא פרשה תמוהה מאוד. כולה עוסק בעצם, כולה מהפסוק השני, בפטירתו של יעקב. במותו. כל הפרשה. בעצם אם הפסוק ויחי יעקב בא לתאר שנות חיים טובות, במובן של חיים שאנחנו מכירים, סוף סוף הייתה ליוסף שלווה, ליעקב שלווה, כך לימדו אותי מכיתה א', סוף סוף, וזה מופיע בהרבה אפשרויות להבין כך, סוף סוף הייתה ליעקב שלווה, סוף סוף הוא עם יוסף, הנה הוא חזר לחיות. אם זאת המשמעות, אז הפסוק ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, חוץ מכל הקושי שאמרתי, שאני לא מבין אותו בכלל, לא מבין שמה הוא קיים, בכלל היה צריך לסיים את החלק הקודם. כי הסיפור על כמה היה טוב לנו מאז שהגענו למצרים הוא בויגש. הוא בכלל לא בויחי. הפרשה הייתה צריכה להתחיל במילים ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה ויקרבו ימי ישראל למות. ומאותו רגע, מהפסוק הראשון עד סוף הפרשה, עוסקים בצוואה, בילדים, בברכות, בקבורה ובחזרה מהקבורה, עד הסוף. זה לא רק שהפרשה סתומה, אלא הפרשה באה להפוך לנו את הראש ולשנות לנו את כל התפיסה. אם חיים, עכשיו הכל מתחיל, אם חיים פירושם דבקות באלוקות, ישנה רק דרך אחת שניתן לדעת אם זה חיים או לא חיים. כל עוד אתה נמצא במקום שהכל נחמד וטוב, כל עוד אתה נמצא בארץ ישראל במקום הקדושה, כל עוד אתה נמצא במקום שבו יש מספיק סיבות לטוב, עוד לא הוכח שמקור החיים שלך הוא רק אלוקות, שאין שום דבר בעולם שמשפיע, ושאין שום דבר בעולם שגורם לסוף שלך. המהר"ל מפראג אומר בספר נצח ישראל, שיותר מכל דבר בעולם מתגלה נצח ישראל דווקא בגלות. כי כל עוד אתה לא בגלות, אז אתה עוד לא הוכחת את הנצחיות. אתה בסדר, אתה בטוב. כשיעקב מגיע לארץ מצרים, ועכשיו עם ישראל כולו נמצא במצרים. תחשבו רק רגע על ההתחלה ועל הסיום של הפרשות האלה. אני רק היום שמתם לב פתאום. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, איך פתח רש"י את הפרשה? נו, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, ביקש יעקב לישב בשלווה, הלך לו או לא? לא, לא. איך הוא פותח את ויחי? ביקש יעקב, נו, לגלות את הקץ, הלך לו או לא? לא. איש, איזה טרגדיות. עכשיו תשמעו את הכל הפוך. ביקש יעקב לישב בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. והביא את יעקב אחרי 22 שנה לבאר שבע. ושם בא אליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. הוא גם הרגיע אותו מאוד. הוא אמר לו, אל דאגה, אתה יורד למצרים ואל תירא מירדה מצרימה. אתם זוכרים את הפסוק? כי לגוי גדול השמחה שם. לפי הקריאה שקראתי תמיד את הפרשה, זה הפסוק הכי נורא בעולם. אתם יודעים מה יעקב רצה לפי מה שתמיד למדתי? שתבטיח לי שעד שבוע הבא חוזרים. לא רוצה להיות שם, אין מה לחפש שם בכלל. זה ערוות הארץ, זה ממתת שערי טומאה. אל תדאג יעקב, אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי יעלך גם עלו, ואתה תהיה שם לגוי גדול, אומר האור החיים הקדוש, ואת כל הכוחות לעבודת הבירורים, להעלאת כל הניצוצות שצריך בעולם, ללמד את התורה את כל הגויים בעולם, להגיע למקום הנמוך ביותר ודווקא ממנו לגלות את האור. לכל זה אני אהיה איתך לתת לך את הכוח. ביקש יעקב להישב בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף ואמר, אנחנו נצטרך להגיע למקום עוד יותר, עוד יותר, הכי נמוך שיכול להיות, כדי שנגלה שיש בעולם רק אלוקות. בעל כוחך. התפקיד של יעקב, הוא ביקש להישב בשלווה. הקדוש ברוך הוא בא אליו בגיל 130 ואומר לו, שינוי מסלול, חשב מסלול מחדש. מה קרה? צעיר, מה קרה? הכל רק מתחיל. אתם יודעים מה זה? ויחי יעקב בארץ מצרים? רק בארץ מצרים מתגלה שהחיים לא נפסקים בשום מוות. עכשיו אתם מבינים מה זה יעקב אבינו לא מת? מה זרעו בחיים אף הוא בחיים? רק כאשר אתה יכול להגיע למציאות של ערוות הארץ. אתם יודעים מה הוא מברך את פרעה? תחזיקו טוב, זה לא יאמן. הרי מה הוא ברך אותו? שהנילוס, נו, יעלה לקראתו וישקה אותו. ושאלנו, זה השיחה של יעקב עם המלך? בן כמה אתה? ושהוא יברך אותו על הנילוס, זה לא יאמן. עוד מעט נדבר על הבן כמה אתם, אתם יודעים מה הוא מברך אותו? הוא מברך אותו שמעכשיו, כשהנילוס יעלה לקראתו, הוא ידע שזה מברכתו של הקדוש ברוך הוא. זו הברכה שהוא ברך אותו. אברהם אבינו נטע אשל וגילה את שם השם אל עולם, לכל מי שעבר באשל. יצחק אבינו לימד את אבימלך, ראו ראינו כי היה השם עמך, פי לפלואים. נו, ואחר כך יעקב אבינו אומר לפרעה, הנילוס יעלה לקראתך ואתה תדע שהכל אלוקות. ויברך יעקב את פרעה. מה יעלה על דעתנו שהוא מברך אותו שהוא יצליח עם העבוד אזורי שלו? והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה, ואנחנו אף פה לא מבינים שזה בעצם ממשיך להתרחש שם במצרים, שם האש הגדולה של יעקב דרך הלהבה של יוסף מגלה שבעצם כל העולם הוא אלוקות. יודעים מה שאל פרעה את יעקב? כמה ימי שני חייך? החיים המהותיים, הכוח לגלות חיים נצחיים, כמה ימי שני חייך? כמה זכה כבודו לעשות את זה? ואתם יודעים למה פרעה שואל את זה? כי פרעה מבין שמה שהוא צריך לתת ליעקב זה לאפשר שדווקא דרכו ודרך מצרים התגלה ששני חיי יעקב, שני חיי מסביר רשי, שני חיי שרה, מישהו זוכר את רשי על שני חיי שרה? כולם שווים. כלומר, כשאני מגיע למקום הכי 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 תחתון הזה, הכי נמוך הזה, למקום שבו כבר אי אפשר לגלות את הקץ, נסתה ממנו. ונדמה לי שאולי חס ושלום, מישהו מילדיי פסול, אולי אין בליבם אחד, אתם זוכרים את כל הדיונים האלה? ומתברר לי רגע אחרי רגע, ששני בניך נולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך אפרים ומנשה, לי הם. שמה שמופיע במקום הכי נמוך והכי תחתון ובהכי חושך, הכל 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 קשור לאלוקות, והאלוקות לא נפסקת, לא משתנית. אז מתברר שישראל דבוקים בקדוש ברוך הוא. ואז מתברר מה התפקיד, בשביל מה הגענו אל המקומות הנמוכים האלה. אם אדם היה מבין למה הוא צריך לרדת למקום היותר נמוך ממה שהוא היה בו אתמול, והוא היה מבין שכל התפקיד שלו זה לגלות שהוא דבוק באלוקים חיים, שהחיים שלו עד עכשיו היו מעט ורעים ולא השיגו בטובה את ימי שני חיי אבותיי. זה הפשט של תחילת הפרשה. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. רק 17 שנה בעצם חי יעקב, כי רק שהוא הגיע למצרים כבר אין שום דבר שאתה יכול לתלות בו את הקדושה. הכל טומאה, הכל ממתת שערי טומאה, הכל ערוות הארץ, ושם התגלו החיים שהם רק אלוקות. זה עומק הדברים של המהר"ל. רק מהמקום הכי נמוך התגלה שזה רק אלוקות, ואז בא החידוש. אז כל ימי יעקב על ידי זה הופכים פתאום ליחידה אחת, וכל מה שהיה לפני כן פרודות הופך להיות לויהי ימי יעקב שני חייו. אתם יודעים מה זה ימי יעקב? זה מה שהוא אמר מעט ורעים. זה מה שהוא קרא שני מגוריי. ויהי ימי יעקב, ימי יעקב האלה עם כל מה שהוא עבר לפני, ימי יעקב הפכו להיות שני חייו. וכשהם הפכו להיות שני חייו, כולם שווים לטובה. אז שני חייו הם 140 ושבע. אותם שני חייו שהוא תיאר מקודם כמעט ורעים ולא השיגו, נעשים ל-147. ורק אצלו נאמר לא מת. כי כל מה שהופיע ברגעים גדולים, עוד אין הוכחה שהוא קיים. מה יקרה במשבר הבא? אבל כשהלכנו אל המשבר שאי אפשר לצאת ממנו, אלא אם הקדוש ברוך הוא מוציא אותך משם. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו נו משועבדים היינו לפרעה במצרים. תמיד אומרים את המשפט הזה בהגדה של פסח, ואני חושב שבכלל לא שמים לב אליו לעומק. זה משפט מאוד משונה, הוא לא כפשוטו. כאילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, אז אחרי 400 שנה, נו, היינו נגלים במקום אחר. כי הוא אמר אחרי 400 שנה שנגאל. אז מה הפירוש? הרי אנו ובנינו ובני בנינו עברו קצת יותר מ-400 שנה מאז. אז איך אני אומר הרי אנו ובנינו ובני בנינו? סתם אני אומר. אנחנו לא מבינים את המשפט, אנחנו לא מכניסים את זה לעומק. אתם יודעים מה כתוב בפסוק הזה? אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, תשמעו טוב, אלא הייתי מחכה שאני הוציא, שכל הכבוד לצהל, שהסברה שלי תוציא, שהיה לי שיעור מצוין, שאני הצלחתי. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, אילו לא הייתי מפנים שכל הכוח שלי לצאת ממצרים הוא כי הקדוש ברוך הוא מוציא אותי ממצרים. יצרו של אדם מבקש להורגו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין הוא יכול לו. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, מה זה משנה איפה היינו? היינו יכולים להיות בירושלים ובתל אביב, משועבדים לפרעה, אנו ובנינו ובני בנינו. רק במצרים הבנו שזה רק הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותי. ואילו לא הבנתי שהקדוש ברוך הוא מוציא אותי, אז אני משועבד. למי אני משועבד? לפרעה, פה. פרעה זה לא מומיה מצרית, חנותה במוזיאון בהיכל הספר. די כבר, צריך לעבור את כיתה א'. פרעה פה. אתם יודעים מה עושה יעקב לפרעה? מה שלא עשו לא אברהם ולא יצחק. הוא עושה לו כזה התהפכה. הוא מהפך לו את הכל, הוא אומר לו, מה, אתה מפחד מהנילוס? לך לנילוס. והנילוס יעלה לקראתך. ואתה תגיד, אנוכי השם אלוקיך. אתה פרעה. אתה פרעה שעד לפני כמה זמן היה ממית ומחיה וחושב שהוא מלך העולם ומוריד ראשים ומעלה ראשים. אתה פרעה. אתה מבין עד איפה, עד איזה תחתונים הקדוש ברוך הוא יכול להוציא? ויברך יעקב את פרעה. ומה פרעה נתן ליעקב? את מצרים. ביקש יעקב לגלות את הקץ. אילו היה מגלה את הקץ, אז כבר הייתה לי הבנה. אז אני כבר לא דבוק בנצח. ברוך השם נסתר ממנו. קשה להגיד את זה. ביקש להישב בשלווה. אוי ואי. אז לא היינו מגיעים לאן שיוסף יודע שצריך להביא אותנו. יודעים איך מסתיים את פרשת ויחי ואיך מסתיים ספר בראשית? במילים הכי פחות נחמדות לסיום ספר בראשית. וימות יוסף בן 110 שנים, ויחנתו אותו, וישם בארון במצרים, חוץ מהמנון בריטי עם מוזיאון בלונדון, עם החניתה מהפירמידות, לא חסר כלום. זה כזה מייד אין, לא הבית שלנו. וישם בארון, ועוד עושים את זה עם קול יפה, במצרים! איזה יופי! כמעט כמו בירושלים, להבדיל אלף, 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 אלף. מה? אתם לא מבינים? סוף ספר בראשית הוא שהלהבה של האבות, בית יעקב אש ובית יוסף להבה, הלהבה של האבות, יוסף, האבא של הילדים שלא נולדו בכנען, אלא נולדו שם בממתת שערי טומאה, עד בואי אליך. סוף ספר בראשית הוא שיוסף בארון במצרים, והצדיק נותן לכל אחד מאיתנו את הכוח להבין איך הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותנו ממצרים. ומי ששוכח מה זאת מצרים, שיחזור אל יוסף. את יוסף לוקחים אותנו מגיל 17. אשת פוטיפר, עם שר המשקים, עם האחים. וישם בארון במצרים, זה השיא של ספר האבות. זה כל כך הפוך ממה שאנחנו יכולים לתפוס. אתם יודעים איך אבות מברכים את הילדים שלהם? ושמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. אתם יודעים למה? לא רק כמו שתמיד הבנתי, שאפילו שמגיעים למצבים בכל זאת אתה תשרוד, לא. ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, שממלאים את תכלית הבריאה, ותכלית הבריאה היא שתהיה לו דירה, שתהיה לו יתברך דירה בתחתוניים, והם יכולים להרים את החושך ולהפוך אותו. זה התגלה באפרים ומנשה יותר מבראובן ושמעון ולוי ויהודה ובכל השבטים כולם. רק אפרים ומנשה, שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד בואי אליך, הם ההוכחה של חיים נצחיים, של אמת נצחית, שאין הפסק, שהכל ממשיך, ושמזה אתה יכול להגיע לאילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים. זה דבר פלאי. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, איך שאלנו? למה הפסוק הזה פותח את הפרשה של הפטירה? הרי הפטירה הייתה צריכה להתחיל בויהי ימי יעקב שני חייו, ויקרבו ימי ישראל למות. הפטירה של יעקב, העברת הכוחות לבנים, העברה של העניין עם אפרים ומנשה, כל זה, זה הויחי. אתה יודע במה מסתיים ויחי יעקב? ביעקב אבינו לא מת. חסד לאברהם, ומה ליעקב? אמת. והשם אלוקים אמת, הוא אלוקים חיים. השם אלוקים אמת, הוא אלוקים חיים. ודמות דיוקנו של יעקב חקוקה בכיסא הכבוד. ודמות דיוקנו זה אמת, והמושג אמת זה לא true, זה בלתי ניתן לשינוי. וכל אתגר, כל חושך שמגיע בעל כורחי, הוא הכי מנוגד למה שרציתי. ביקש יעקב, ביקש יעקב, ביקש יעקב. וכשהחושך הזה מגיע, הוא לא בא אלא כדי לגלות שהאמת הזאת היא אמת, היא נצחית. זו דמות דיוקנו של יעקב. אני הזכרתי באחד מהמלמלאים, אני חושב שכבר בפרשת וישלח, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. אז רש"י אומר שהעלו אבק ברגליהם. הזכרנו משהו של התפארת שלמה, רב שלמה רדומסקר, זה לא יאמן. הוא אומר, מה זה העלו אבק? המלאך מעלה אבק, מה זה העלו אבק? זה העניין של המאבק, העלו אבק, זה טכני. דמות דיוקנו של יעקב חקוקה בכיסא הכבוד. ושרו של עשיו שרואה שאי אפשר להרוג את יעקב, מבקש לפחות להצליח לפזר על זה אבק. אם להרוג אותו אי אפשר, לפחות נטשטש, לפחות נשים אבק קצת, נלכלך. והמאבק של יעקב במלאך הוא להפוך כל אבק כזה לעוד הוכחה של ימי שני חייך. זה יעקב אבינו לא מת. לכן פותח רש"י את הפרשה, ויחי יעקב, למה נסתמה? כפי שנסתמו עיניהם של ישראל מצרת השיעבוד. אז איך זה פירוש לויחי יעקב? המפרשים שואלים, הזכרנו את זה בהתחלה, את זה שנסתמו עיניהם מצרת השיעבוד, תכתוב בספר שמות, לא פה. הרי ויחי יעקב מתאר את וישב ישראל וירפו ויפרו וירבו מאוד, אז מה פה אתה אומר את זה? ואחרי זה הוא אומר לפי שנסתם יעקב הקץ, אבל זה לא היה פה, זה היה רק בברכות, זה בכלל בסוף הפרשה. אז מה פה אתה אומר את זה? אתם יודעים למה רש"י אומר את זה? כי רש"י אומר, אני אסביר לך מה זה ויחי. ויחי יעקב בא דווקא כשהעיניים נסתמות. ויחי יעקב בא דווקא כשהקץ לא מתגלה לך. כשהעיניים פתוחות והקץ גלוי. אין שום הוכחה שהויחי הוא אלוקים חיים. עכשיו תופסים איך הצרור המור פתח את הפרשה? הוא המפתח והחותם של כל הספר הזה. כי זה מה שבא הספר הזה ללמד. שאלוקים חיים וישראל וקודש בריך הוא אחד, ושיעקב אבינו לא מת. והוא המפתח והחותם של כל התורה כולה. הוא המפתח והחותם של כל דברי הנביאים עד המשיח. זוכרים את הצרור המור שבו פתחנו? זה פלא פלאות. והוא התעודה והצרור, כך הוא קורא לזה. וכיוון שרווח בין פרשות ניתן כדי להתבונן בין פרשה לפרשה, זה לא יאמן. בא הקודש ברוך הוא וסתם פרשה אחת כדי להגיד לי, יש משהו שבו גם משה רבינו לא יכול להתבונן במובן של להבין. שם מגיעה האמונה. שם מגיעה ההבנה שהכל אלוקות. ושם סתמו כדי שתנסה להבין שאין לך מה להתבונן. זה הרגע שבו מה שנשאר לך הוא להאמין שאם הגעתי למקום נמוך, משם יתגלה שהאמת היא אמת. משם יתגלה שהחיים הם ויחי. והשם אלוקים אמת הוא אלוקים חיים. שנזכה בעזרת השם לחזק חזק ולהתחזק ולגשם גשם לחורף טוב עלינו ועל כל ישראל.